דבר נפלא כיצד השיעור הקודם אנחנו בעצם אמורים להמשיך בהלכות שבת, נכון? אנחנו בסדרת שיעורים ארוכה שמתמשכת בעזרת השם תתמשך, ואנחנו עוסקים בהלכות שבת. אז בשיעור הקודם אתה שומע, זה יש לנו היום שיעור מיוחד. אתה כבר מהוותיקים פה, בטח כבר אין אפשר לחדש לך כלום, אתה הכל כבר שמעת, אבל זה מאוד מעניין. זה מעבר מעניין שמתחבר השיעור הקודם בהלכות שבת, שהיה לפני חודשיים וחצי בערך היה השיעור הקודם בהלכות שבת, ביהודה בר א', היה השיעור האחרון בהלכות שבת, ככה היה לנו מספר שיעורים בהלכות פורים וקריאת המגילה והפורים המיוחד של השנה. ואחרי כן היה לנו יחס פסח, וזהו. אז בסוף השיעור הקודם יחשה, וסמרנו משהו, ופתאום הפסח חיבר את זה לשיעור המיוחד של היום. אז מה היה שם? בשיעור הקודם יחשה, בסך דיברנו על נושא שהכותרת שלו משקים שזבו, כן? כאשר פרי וכיוצא בזה, זב ממנו, נוזל ממנו משקה, כלומר זה כאילו נולד דבר חדש. דיברנו על הדינים הללו, ודובר גם כן על עניין של נוילוד, אז הגענו למים שנוטפים מהמזגן. המזגן קולט אוויר ויוצר, זה מעבה אותו והופך אותו לטיפות מים. המים האלה נחשבים דבר חדש שנולד ומוקצה המים. זוכרים שדיברנו? דיברנו שיש כזה מקומות שזה נכנס לתוך הניאגרה של השירותים, נכנס הצינור הזה, ואז יש בעיה שמדברים הפוסקים, האם מותר להשתמש בזה בשבת, כיוון שזה מטלטל את המוקצה, כאילו, את המים האלה כשאתה מזיז את הידית, ואחרי כן גם הפוסקים שמטרים אומרים שיש בעיה נוספת, שמוקצה אסור להשתמש גם כאשר אפשר למצוא איזשהו היתר לטלטול, אבל מוקצה אסור בשימוש בשבת, אסור להשתמש במוקצה בשבת. ואז נשאלת השאלה, איך אפשר להשתמש במים הללו? אז דיברנו לסוף השיעור, אמרנו שמורי ורבי הרב אוסדר בשוט שלו העלה עיצה, אומר שאדם שמגיע למקום שהמים בתוך הניאגרה הם מי, מים שנוטפים מהמזגן שהם אסורים בשימוש, אז שלפני שנוצר מצב שהוא זקוק לשימוש, לפני שהוא עשה את השירותים שלו, את הצרכים, ראשית כל יוריד את המים. עכשיו הוא לא השתמש בזה, כי המים לא עשו כלום, לא היה שום סיבה, לא היה שום לכלוך, פשוט נפטר מהמים הלא כשרים הללו, ועכשיו כשנכנס מהברז, נכנס את המים, אז יש שם רק מים, אולי יש שם גם הטיפות שמתווספות במסקן, שבטלות שם באלף, ואז הוא יוכל להשתמש בזה. אז מישהו בשיעור התבטא ואמר, בר תשחיס. זוכרים? אתם לא זוכרים, אבל יש את ההקלטה של השיעור, בזכות בן חמו, שמקליט על את השיעורים. אז הלכתי לשמוע את הסוף של השיעור הקודם, כדי לדעת איפה אנחנו אורזים כבר חודשיים וחצי, אני רוצה להמשיך. ואני שומע שמישהו שואל את השאלה, ואני אומר לו שבאמת הגיע הזמן, אולי אני פעם אתן לכם שיעור מאוד מעניין בהלכות בעל תשחיס, מתי יש בעל תשחיס, מתי לא. והנקודה המרכזית בשאלה ששאלת, אמרתי לו, אתה שואל, שכאשר יש איזשהו אינטרס של אדם מרוויח באמצעות ההשחטה הזאת, יש לו תועלת כתוצאה מכך, הוא נדרש לכך, אז לא עוברים על בעל תשחיס, ובעזרת השם נגיד שיעור בעניין. עד כאן מה שהיה בשיעור הקודם. אז איך חג הפסח מתחבר פתאום לכל הנושא הזה? אז תשמעו, יצא לי לראות פוסקים שדנו בנוגע למכירת חמץ. כידוע אנחנו חסידי חב"ד, לפי ההנהגה של הצמח צדק ושל גם כתוב של חיים מצאנז ורופשיץ ומגדולי הצדיקים תלמידי אבא שם טוב, שמוכרים חמץ גמור ממש. לצמח צדק מכרו ממש לחם שהוא אכל במוצאי פסח, וידוע גם שהרבה, וגם רואים את זה בשטר המכירה של הרבה רשב, שמופיע שם ממש מצרכי חמץ אמיתיים שהוא מפרט שם שהוא מוכר. אז אז, אבל יש כאלה כמו שאתם בטח יודעים ומכירים שלא מוכרים חמץ גמור. אז הם, בספרי השו"ת, ראיתי שבציץ אליעזר, וגם בשבט הלוי, ממורי ורבי הרב אוזנר, נשאלו ככה, תשמעו את הלשון של ציץ אליעזר, בחלק כ' סימן נ"א, הוא אומר ככה, על אשר פעמים רבות, הוא כותב למישהו, לאחד הרבנים שכותב, שנשאלת מאנשים שנשארו להם דברי חמץ שהם שווים, יקרי ערך, מוצרי בשר ודגים מוקפאים שמוערבים בחמץ. כי מחד גיסא מצד אחד, מי שיצא להחמיר ולזרוק את המוצרים הללו, יעבור על לאו מן התורה. דבעל תשחית. מאידך גיסא מצד שני, סוף סוף יש מצווה ביור חמץ. והוא לא רוצה להשאיר את זה, אם כן, איך יש לנהוג בעניין הזה? כך הוא שואל את זה. אז יש תשובה שהוא עונה, והתשובה של רב עוז עונה, מעניין הכיוונים. הוא אומר, הרי, איך שתעשה זה בסדר, מדוע? כי מה יקרה אם אתה לא תעשה כלום? יגיע הפסח, זה יהפוך להיות לאסור באכילה. אתה פשוט מקדים את זה, כן? בזה שאתה הולך ושורף את זה, אתה לוקח דבר שבעצם הפוטנציאל שלו בקום יכול להיות אסור. יש מצווה מן התורה, מה צריך לעשות מן התורה? בלי מכירת חמץ. תשבית, תשור, מבטחם, אתה צריך לקחת את זה בערב פסח ולשרוף את זה. אז מה? אלא מה שיש דרך עוקפת, אז אתה לא עשית את זה. נחמד. אז אומר שמי שמחמיר לא עובר בת השחית, כיוון שאין שום מצווה למכור חמצו, הוא מקיים את עיקר הדין מצוות עשה לתשביתו, והמקל גם כן בסדר. אז הוא כותב אבל בהמשך לא תורף, שאני יודע, כותב הציץ אליעזר, גם בתלמידי חכמים וגדולי תורה עוד מהדור הקודם, שמכרו גם חמץ בעין, ובמוצאי חג הפסח האחרון הם מכבדים בהם בני תורה שבאו לכבדם ולאחל להם עם צאתח רק. כך הוא אומר לו שאני לא יודע למה אתה מחפש את החומרות עליו. אז הוא עוקף את הבעיה של בעל תשחיס. אבל הרב עוז באמת מתמודד עם הבעיה והוא אומר ככה. שהוא ממש אותה שאלה, כנראה שאותו שואל לפי הנוסח של השאלה. שגם הוא מדבר על הבשר וזה. בעניין מכירת חמץ, בחלק תצימה כופחף, בעניין מכירת חמץ, ממש, בין, שכמה מגדולי היסד החמירו בטעמים ידועים, ואתה שואל איך לנהוג שבאים אנשים שנשארו לדברים עיקר הערך, קופסות בשר שיש בין תערובת חמץ, אם יעבדה, מי כחשש, מלאו דבר תשחית. אז אבוא זה עונה לו ככה, אם המנהג הזה יש לו שורש בעיקר הדין, אין כלף שבעל תשחיס. כיוון שהותר במקום תועלת או הלכה, שאתה לא עושה את זה באופן של השחטה, אתה עושה את זה בשביל תועלת שאתה מפיק בזה, אז זה בסדר. אז, אבל המשמעות דבריו הוא באמת שצריך שלחומרה הזאת שורש ומקור, הוא לא אומר ש... לפי מה שהציץ אליעזר אומר, מספיק שאני לא רוצה, אני לא רוצה למכור, אני חייב למכור, אני רוצה להשבית. אבל הוא אומר לא, אתה צריך שיהיה לך איזשהו שורש מעיקר הדין, אם לא, אז כנראה שיש בעיה. אז במהלך השיעור התברר לנו באמת, מדוע זה ככה באמת. אז הנה אנחנו רואים איך שהשיעור האחרון, פלחות שבת, שהיה לפני חודשיים וחצי, שבסופו דיברנו על הבעיה שבה תשרית, אז חג הפסח חיבר לנו את זה, ואז הזכרתי, שמעתי, אוי יופי, אז הבטחתי שביום מן הימים ילמד שבת השחית, בוא נעשה את זה היום, ואחר בעזרת השם מהשיעור הבא ואילך, נחזור ללכות שבת. ובכן, אנחנו נדבר על ללכות בת השחית, כפי שאנחנו נבסס אותם, כמובן גם כאילו על דברי אדמו"ר הזקן, בשולחן ערוך שלו, בחלק חושן משפט, בכותרת הלכות שמירת גוף ונפש. יש פסוק בתורה, לא תשחית את עיצה, כי תבוא אל עיר להילחם עליה, כן? לא תשחית את עיצה לנדוח עליו גרזן וכו' וכו', כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, והפסוק הזה למדים שמי שקוצץ אילן בדרך השחתה, כפי שהתבר לה למה זה דרך השחתה, עובר בלאו. אז יש כמה ראשונים שסבורים שיש בזה גם עשה, כי התורה מתבטאת בלשון שלא תשחית, כי ממנו תאכל. כי ממנו תאכל זה עשה, שיש בו גם לאו וגם עשה בעניין הזה, כשמשחיתים משהו שאפשר להשתמש בו. וחכמנו זיכרונם לברכה למדים מהפסוק הזה כלבחומר, מה אילן שעושה פירות היא זכרה כתוב עליו פירות עצמם על אחת כמה וכמה. כלומר שאתה תיקח איזשהו תפוז או הפרסק וסתם תפרק אותו, תרסק אותו, תזרוק אותו, אז אתה עובר על בעל תשחית, כל שכן עם הארץ, כל שכן הפירות שלו. עכשיו אנחנו הולכים ללשון אדמו הזקן, בלכות שמירת גוף ונפש, סעיף י"ד. כשם שצריך, סעיף י"ד הוא דיבר על זה שאדם אסור לו לחבל בגוף שלו, הגוף של היהודי זה לא רכוש שלו, זה רכוש של הקדוש ברוך הוא, שברא בו וקיים, אסור לו באדם לפגוע בעצמו. אז הוא דיבר כל מיני פרטים ופרטי פרטים, בנוגע למי שמכה מישהו וכו' וכו'. וכשהוא מגיע לסעיף י"ד הוא אומר כך, כשם שצריך להיזהר בגופו שלא לאבדו, לא לאבד את הגוף ולא לקלקלו ולא להזיקו, כך צריך להיזהר במעודו. מה זה מעודו? זה ממונו, בכל מעדיך זה ממונך. כך צריך להיזהר במעודו שלא לאבדו ולא לקלקלו ולא להזיקו. הוא ממשיך בפרט, וכל המשבר כלי או קורע בגדים, או הורס בניין, או סותם מעיין, או מאבד מאכלות, מאכלים, או משקים, או ממעשם, הוא לא מאבד אותם, אבל גורם שיהיו מאוסים, ואף אחד כאן לא יוכל לאכול אותם, אדם יורך לתוך צלח. הוא גורם שאף אחד לא יוכל, זה גורם שזה יגיל. או זורק מעות לאיבוד. כן, יש אנשים שזורקים לתוך המזרקה, לבאור בקוטש, שם יש איזשהו שם חלוק, זורקים למטה מטבעות, זורק מעות לאיבוד.
יש להם
תועלת. כן, מרגישים טוב, עושה להם טוב על הנשמה. כן, כמובן שכל אחד שמזיק, יש לו איזשהו בעיה נפשית שזה עושה לו טוב, אבל אני לא יודע אם זה מתיר עדיין. טוב, תלוי, מבחינה רפואית הוא צריך לעשות את זה, צריך. וכן המקלקל, שער כל דבר, שראוי להנות בו בני אדם, עובד בלא תעשה, שנאמר לא תשחית את עיצה וגומר. ואם הזהיר התורה של נוכרים שנלחמים מהם, שם מדובר רכוש של מי? של הגויים, שעם ישראל נלחם בהם כי תצור אל עיר להילחם עליה. ואם הזהיר התורה של נוכרים שנלחמים עמהם, קל וחומר לשל ישראל, וכשהוא לא נלחם סתם דבר זה ללכת ולהשחית, או אפילו משל הפקר, זה לא שער לאף אחד, יש משהו שאפשר להשתמש בו, אתה תן לו ביטה והורס אותו, זה לא הולך. כדעת שיש איסור בעל תשחית. וחלה, גם כשלא משחיתים לגמרי, אדם מפסיד את שוויו של הדבר. דעת הרבה ראשונים שזה אסור, ולכן כתוב שאדם שקורע על מיתו רחמנא ליצלן יותר מה שנדרש מן הדין, עובר משום בעל תשחית, למרות שהוא לא מזיק את כל הבגד, רק חלק ממנו, כן? את החלק הנוסף שהוא קרע. כן, מדובר בזמנים שאנשים עוד הלכו בגד קרוע, תפרו אותו, עשו יותר משהו. אז גם התוספת הזאת שקרה, שהבן אדם קרה יותר ממה שצריך, אז כבר גם כן עובר. אבל מה שאסור, זה אסור שהדבר נעשה בדרך השחתה וקלקול. ושוב אני חוזר ללשון אדמו הזקן, אבל על מנת לתקן, מותר לקלקל, אם אי אפשר לתקן אלא על ידי קלקול זה. פה אני חוזר למה שקראנו מקודם מדברי השבט הלוי, שאומר שאם מבחינה הלכתית יש עניין לשרוף את החמץ הזה ולא למכור אותו לגוי, זוכרים? אז הוא אומר שאין בעיה שבעל תשחית. שמו לב, למה צריך את התוספת הזאת? אז זה התוספת, כי הנה אנחנו רואים בלשון אדמו"ר הזקן, ככה אני חושב. ככה אני חושב. או שגם הציצילי הזה, למה הציצילי הזה לא משתמש ביתר של הרב אוסלו? דובר בתלמוד חכם מופלג שיודע את ההלכות. הגאונות, הידע המקיף שלו זה מבהיל, הציצילי הזה, ממש מבהיל, זה לא אנושי. אני זוכר שבצעירותי, שבשקיקה הייתי קורא את התשובה שלו, כל תשובה שלו הוא מביא. הוא יכול להביא מספרים שאתה לא חולם בכלל, הקדס יצחוק, כל מיני ספרים עתיקים, ספרים על התורה, ומשם הוא מביא ראיות להלכה. כל פנים, למה הוא לא משתמש במה שהרב אוסלו אומר? שאין לי בעיה שבעל תשחי, בגלל שאתה עושה את זה במטרה, בגלל שאתה רוצה שלא יהיה לך חמץ בבית. הוא משתמש בטעם אחר, אומר שכיוון שבקום החוק שיגיע הפסח יש איסורי תשביתו, אז הוא כבר משבית את זה בפועל, הוא לא מחפש עיצות של מחיר. למה אתה לא אומר בטעש? אני חושב שזאת הסיבה. כיוון שכתוב כאן, שכשהוא אני מצטט את לשונו של אבל, מותר לקלקל, על מנת לתקן, מותר לקלקל, אי אפשר לתקן על ידי קלקול זה. אלא על ידי קלקול זה. אבל אם יש לך אפשרות אחרת, אתה יכול לתקן בלי הקלקול הזה, אז לא. ולכן כנראה הוא חיפש את ההצעה הזאת, אבל עבור זה דורש שיש ביסוס הלכתי, שזה לא יהיה סתם ככה. אוקיי, אז בואי נמשיך שמות הלשון, אבל המנת לתקן מותר לקלקל אם אי אפשר לתקן על ידי קלקול זה, כגון אילן מאחר שמכחיש את הקרקע ומזיק לעניינות אחרים הטובים ממנו. יש פה עוד עצים שהם שווים יותר וטובים יותר, והעץ הזה הזקן שכבר לא עושה כלום, הוא רק יונק מהאדמה ומפריע להם לתת את הפרי כמו שצריך, וכן אם צריך למקומו לבנות שם, הוא צריך איזשהו חלק נדלן טוב שם שיכול לבנות. זה שם איזה עצים עצי תפוזים עתיקים שסתם יושבים לו שם, ולהיפטר מהם. אפילו אם לא עתיקים, כמה הפירות האלה שווים כאן וכמה עשרות שקלים, הוא יכול פה לבנות משהו ששווה מיליונים, כן? אז הוא אומר, וכן, אם צריך למקומו לבנות שם, או שמה אפילו לחלון. וכמה פעמים יצא ששאלו אותי, העץ, יש לנו עץ בחצר, הוא פשוט מחשיך לנו, אנחנו החלונות, לא נכנס אור בגלל הזה, בגלל העץ הזה. אז הוא אומר שעל פי הלכה מותר לקוצצו, וכן, אם דמיו יקרים לבניין יותר מלמאכל, בונים מעצים, כן? לא בארץ כל כך, אבל בחוץ לארץ בונים מעץ. עכשיו, יש לי עץ שנותן שם כמה שזיפים פעם בשנה על איזה שבוע שבועיים. אבל העץ הזה, או עץ דובדבנים, כן? ידעו שעץ דובדבן זה ראוי לבנייה, נכון? נכון או לא? יודעים או לא יודעים? ככה קראתי באיזשהו מקום.
כלי נגינה גם. כלי נגינה גם.
כלי נגינה זה ידוע, כן, כינורות. הכל פנים, אפשר מהעץ הזה ליצור דברים ששווים הרבה יותר מכמה פירות שלא תהיה שם במהלך השנה. זו עוד דוגמה שאדמו"ר הזקן אומר שזה גם כן אחד הדברים שמותר, כן? ואין צריך לומר אם מקלקלו על מה תתקן את גופו, הגוף יותר חשוב מהממון. ואז זו דוגמה שאני רוצה לקלקל עץ כדי שזה יתקן את גופי, כגון ששורף כיסא ושולחן להתחמם בהם עם אלו עצים אחרים. יש קור מקפיא בבית, קר נורא, וכדי לנצל מכות צריך להדליק עצים. מה לעשות שאין לי עצים, יש רק איזשהו כיסא שאני כדי לשרוף אותו אני אנצל מהקור. אז גם כי זה לא בעל תשחית, כיוון שזה מציל את גופו של האדם שלא יהיה לו קר. אם אין לו עצים אחרים, שוב, תמיד התנאי הוא שאין לך לעשות את זה בדרך אחרת. על דרך זה כותבים בפוסקים שמותר להשחית בעלי חיים שמזיקים את ממונו, עכברים, כל מיני ג'וקים, דברים שמזיקים אותנו, למרות שלא מזיקים לגוף, הם לא נותנים לנו ביס, אבל זה מזיק את הממון, הנמלים וכיוצא בזה, הם נכנסים לאוכל ומזיקים אותו. עכשיו הזכרנו פה את קציצת האילן שעושה פירות, חשוב פה לעשות איזשהו אתנחתא ולהזכיר שקציצת אילן עושה פירות, מלבד האיסור שבעל תשחית גם יש אישור של סכנה, חס ושלום. הגמרא מספר בקשר לבנו של רב חנינא, שלא עלינו, רב יהודי נפטר צעיר, והחכמים אמרו שבגלל שהוא קצץ אילן דקל לפני זמנו, כן? ידוע מכירים את הגמרא. עכשיו נשאלת השאלה, כאשר מותר לקצוץ את העץ מצד הדין, כלומר איזו בעיה שבא תשחית, גם יש סכנה או שלא? כאשר אדם קוצץ את העץ שאסור לקצוץ אותו, וכיוון שאין את התנאים שאמרנו מקודם, כן? אבל שעבר על האיסור שבתשחית בקציצת עץ, אז רחמנא ליצלן בדקדקת בידור נקצץ חס וחלילה קודם זמנו. אבל כשאני קוצץ את העץ בהתר, כי כתוב בשולחן ערוך שמותר לקצוץ עץ בגלל שרוצה לבנות שם וכיוצא בזה, אז אולי לא. אז יש איזה דיון בגדולי האחרונים, אמר שם השילס יבץ ועוד, הם עכשיו יש לסב את סבורים שגם כשמותר לקצוץ מדין בעל תשחית, מכל מקום צריך להימנע מכך עקב הסכנה. אבל בשכנוך אדמור הזקן מוכר בפירוש שאין סכנה כשמותר מצד דין בעל תשחית. הוא כותב בסעיף ט"ז, כשהוא מזכיר את העניין של הסכנה אחרי שהוא דיבר על הצד ההלכתי, מתבטא במילים הללו, וגם יש סכנה בקציצת עילה מאכל אלא על דרך שנתבאר למעלה, אלא על דרך שנתבאר למעלה, כלומר שכל האופנים שנתבאר למעלה שאין בה שמותר לקצוץ, אז אין את הבעיה של הסכנה. וכך הייתי באמת שברשות של הרן החידר חיים שואל, הוא מביא שם מהוכחות מגמרא ולשוינים, כי דבר אדמו הזקן שכל שאין בו איסור בעל תשחית אין בו גם משום סכנה בכלל, חד ושולם. אבל הרבי בעקבות הקודש שלו, אם אנחנו רוצים לדעת הלכה למעשה, בחלק ז' עמוד ר' סמ"ר ד', מי שרוצה לבדוק את הדברים במקור, אני אצטט את הלשון כפי שהעתקתי משם. מה שנשאל, הוא כותב מישהו ששאלו אותו, אודות קציצת אילן עושה פירות שהוא בו יבש, שישנם דעות לכאן ולכאן, בפרט שבארץ רובם מקילים, אלא שאצלו, אצל השואל, היה מעשה 3 שנים מקודם, ולא עלה יפה וכו'. הרב לא מפרט מה היה שם. הנה מלבד כל הנער, ידוע גם כמו שכתב הזה בצוות רבי יהודה החסיד סימן ג' וכו', ועל פי כל הנער לדעתי ימשוך את ידו מלהורות היתר בזה, ולא מה שאסור. אתה אותו רב, אותו מישהו פוסק ששאל אותו, אף על פי, הנה פה מצאתי שמה שדייקתי באדמו"ר הזקן, הרבי בעצמו, אף שעל פי מה שכתב רבינו הזקן בהלכות שמירת גוף ונפש בסופו יש להתיר. הרבי שם גם כמתיק מכמה ספרים שעוסקים בנידון, אני ראיתי שמשה זכתי לחבר למד בהבנה דברי אדמו"ר הזקן בנידון. וכך יש כאן כמכתב נוסף של הרבי להנהלה של תורים חתמים בלוד או בכפר חב"ד, אתה לא זוכר, בחלק ח' עמוד קל"ה, ואני שוב מצטט את לשונו, בשאלת מגרש שבו נמצאים אילנות של עצי זית עושים פירות, הנה לא ניחה לי להתערב בשאלה הזו, מובן שאם אי אפשר הדבר כלל וכלל, זאת האפשרות היחידה לבנות את הישיבה, ויקבלו פסק דין מבעלי סמכה, שאין לך שוש כלל העניין לעצי זית, הרי אני לא אתערב בזה שוב, הרי בגלל גל הפריח שיקבלו כבר את היתר מרבנים, והם לא אומרים ככה אני מסכים, אז אני לא אתערב בזה, אני לא אגיד לא. הרבי מאוד נזהר בעניין. כן. בתשובה שבמיכס אלוזו, בתשובה של המונקת, שאולי גם כן הרבי ידוע מאוד, היה עדוק בפסקי המיכס אלוזו. הרבי שם הוא כותב ככה, קבלה בידים מאבותיו הקדושים, שלא להזדקק להתיר לקוץ אילן אף באופני היתר ולחוש מפני הסכנה. ואיך עד יש הכרח להורות? אתה ערב, חייב להגיד תשובה. מה זאת אומרת אתה לא? אתה תגיד כן או לא? ישלח הוראה זו לבדץ או למורה אחר. שהבדין ידום בזה, יש בדין, הבדין יש לו את הכוח של הבדין, או תשלח לרב אחר, אתה אל תתערב לזה. מאוד מעניין הפחד הגדול מהדבר הזה. אז בפוסקים יש עיצה מעניינת בלידון, למכור את העץ עם הקרקע שזה עומד עליו לגוי, ושהעלה יקצוץ אותו. כן? אתה, זה לא הקרקע שלך, אבל לא העץ שלך. אבל הגוי יודע בשביל מה עושים את זה. זה מחירה במטרה מסוימת. מוכרים לו את החצר שלי, את הקרקע עם העץ, שהגוי יקצוץ את זה, והוא צריך למות לפני הזמן שהעץ שלו. אבל צריך עיון, אם זה מותר בארץ ישראל, אסור למכור את צל קרקע לנוכרי, אז פה בארץ אני לא יודע איך אפשר להשתמש ביתר הזה.
זה לא קרקע, זה חתיכה, זה מה שאתה אומר.
מה זה? קרקע זה אדמה. קרקע זה לא אבו שקוברים מתים, זה קרקע. קרקע
זה... זה מוכל עוד מקום שהוא יכול לאחוז. צריך לחתוך את זה, רק לחתץ ביחד עם חתיכת אדמה.
לא, חתיכת אדמה. מה זה חתיכת אדמה? את האדמה איפה שזה יונק, אתה צריך להגיע עד ל-18 עמות, כמה זה יניקה? כתוב בגמרא כמה זה יניקה שלה, זה לא מה שאתה אומר.
זה
יניקה,
אבל זה הוא
קוצץ
דברים
וזה
מטר אחד.
תמיד קוצים מהקרקע, למכור את הקרקע פרושו, זה לא העץ למצוא בקרקע שלה, זה נמצא אצל מישהו אחר. קיצה, כל מיני עצות. אז אני השתמשתי בעצה הזאת לגבי מה שאנחנו נדבר עכשיו. תראו איזה אורחים הגיעו לנו. זה מוותיקי ותיקי השיעור. זכינו, זכינו, יפה. אז אנחנו מדברים פה על הלכות בעל תשחית, מדברים על איסור לקצוץ עץ. לקצוץ רק ענף מהאילן, לא את כל העץ. שאלה הזאת שדיברנו מקודם, העץ מסתיר לו על החלון, או שהעץ שמגיע לו בחלון, שם מתחילים לדגור כל הציפורים ועושים לו שם בלגן עם דברים מיותרים. הוא רוצה לקצוץ את הענף הזה מהעץ, לא לקצוץ את כולו. אז נחלקו הפוסקים אם זה נכלל באיסור או לא. משנה למלך בפרק ז' מלכס איסור מזבח ומתיר, ועוד שקה בספרי שוט שהעתקתי פה לעצמי, או חשוכום בסיצרו בצד שני, דויבים משורים הצ'יבינה חסד לאברום שרג אמר בבים מהמאיר מאוד ראשון מקיצה. ולכן אני אומר לא דברי הרבי שהקודמים, למרות שיש לך איזשהו רווח, כך שבצד איסור בעל תשחית הם בזה, וגם מדובר רק בענב לא מכל העץ, אז אמרתי את העצה הזאת, להקנות לגוי, ואז שקצץ את הענף הזה, שכבר יש כבר כמה וכמה צדדים להתיר, אז אם ההתר הזה ביחד, זה יעבוד בעזרת השם. ברוך השם. שהמשיכו באורך ימים שנים, כלומר, פסק שפסקתי לפני 30 שנה, ברוך השם, כנראה שזה עבר טוב. השנתה,
אם זה לא לצורך, אז יש כאן בעל תשחית או ענפים?
לא הבנתי. בענפים יש מחלוקת אם זה בעל תשחית או לא.
אפילו זה לא לצורך.
מה?
פה יש לי עצר של לצורך, אז אין בעל תשחית לענפים.
לא לצורך, אסור אפילו פרי, בוטד. אמרנו בהתחלת השיעור.
על ענף, ענף לא פרי.
אבל כשאתה מדבר לקצוץ בגלל החשש של הסכנה שיש בקציצת עץ.
שאלה פה על ענף עם פירות.
כן. אף של אילם פירות, אם זה לא אילם פרי, זה לא היה, הבעיה זה אף אילם פרי.
לא, זה אמר בלי פירות לגבי בלטשרי זה בעיה, אם זה...
בלטשרי, באילן שלא אילם פירות, הבעיה רק בלטשרי, וכאשר זה עשה לתועלת, אין שום בעיה.
אתה מבוא ברחוב לתלוש
של פנים. אילן עושה פירות, כמו דקל, אז כיוון שחס וחלילה, מישהו קוצץ אילן עושה פירות, אז חס ושלום. וכולו וכולו, אבל כשלא מדובר על השעושה פירות
בפה. אחד הוא הרוב תולש עלים ליד סתם, ככה.
מה?
לתלוש את המעלה מעץ, זה בעיה.
אין בעיה, זה לא משחית שום דבר מהאילן, לא פרי ולא עץ, לא כלום. עכשיו, השחתה לצורך מצווה. אז מותח, ושיודעים כולם שלא נדע, חכמים צבועה מצוות קריאה. בגמרא מסופר אפילו שרבי יוחנן קרא על רב חנינא כשנפטר 13 בגדי משי. מדוע? לכאורה זה נקבע כיותר מדי, אמרנו שאפילו לחתוך קצת יותר משיעור הקריאה זה בלטשריס. הגמרא אומרת שתמיד חכם כמו רב חנינא זה לא נחשב ליותר מדי. ועל דבר זה הם מכירים כולנו החבדניקים שלומדים מסכת תומית ומסכת מידס בתקופה של בין המצורים מכירים את זה שהאיש הרבית כשהיה מגיע ורואה שאיזשהו כהן בפרחי כהונה נרדע מה משמרתו שורף לו את הבגדים אבל תשחיס מה אתה שורף מכנסיים חולצה כפות אז הוא שורף את זה ואין בזה מיסוי ישראל השחות כמו שזה נעשה לצורך מצווה כדי לחנך אותו הרב בשער הלוך המינג יש בכתב של הרב שרב דם בזה בעניין הזה והרב מסביר הלשון של הרב הזה להזכיר את זה פה בשיעור כיוון שטובתו של השומר שלא ישן עוד הפעם בא מצד עיבוד כסותו אין בזה איסור דבל תשחית או אילבו לטובתו למרות זה למרות מה שאמרנו שאסור אז עוד פרט מעניין בבל תשחית המוזכר אומר ככה שאסור להשחית אפילו יש לו כוונה כדי להראות כעס וחימה להתיר אימה על בני ביתו שאינם נוהגים כשורה הוא רוצה להפחיד את בני ביתו שלא מתנהגים כשורה וכדי להראות שזהו זה עברנו כל גבול אז הוא רוצה לשבור כלים להראות את הכעס אומר מה זה כן לא לעשות זה. מצינו בחזל מהמורים שעשו ככה במצבים מסוימים, אז מפרשים ראשונים שהדמו הזה כן פוסק כמותם, יש בזה דעות, שמדובר בכלים סדוקים וששבורים כבר בלאו אחרי, אבל כלי שלם, עיקר הכוונה הייתה להשמיע את הפיצוץ, אחרי זה שכלים שבורים. אז סיפרתי פעם, מה יש לי שאויו? יצא עכשיו לספר דווקא בשיבה, מותחיות שוורץ, כן, המנהל של אבא שלהם הלך לעולם, שמחה שוורץ, יהודי תמיד חוכם גדול, אז נזכרנו, דיברנו שם, אחד האחים שלו, השוור שלו, יהודי היה מכבסה במאה שערים, יהודי, מהדור הקודם, הוא כבר עשרות שנים לא חי, ידענו, הוא גיבנת כזאת וכפוף אבל זה צדיק כזה ירשמיים היה לו מכבסה והיה לו אוטו סוסיטה אתם לא מכירים רוב הציבור פה לא מכיר את האוטו הזה בטח הוא נמצא אצל הספנים אז זה היה אוטו שבעליות אני צריך לדחוף אותו כל פנים אז הוא לקח אותי פעם טרמפ אני זוכר ספר לי בדרך שזו אופנה חדשה יצאה לו תתארו לעצמכם מה היה אופנה חדשה בימים ההם שהבת שלו הגיעה הבית עם נעליים לבנות צריך לראות גם נעליים שחורות לפחות את האנשים הצנועות לא, הגיעה הבית עם נעליים לבנות אז אמר לי ככה ביידיש או בגילי בן צווי טיילרס לקחתי שתי צלחות או זה צו כברוך גרק סטבורים או הנה יוצא הייתה לנסוע זה צו כברוך שהיא תביא לבת, שזהו זה, הגיע סוף קצה הגבול, ויאללה וליום. מה יש לשאול? אז זה מה זה כן אומר, נכון, מצינו שתנועים והמורים עשו לפעמים דברים כאלה כדי שיבינו שעברו את כל הגבול, אבל זה לא בכלים שרואים בשימוש, מדובר בכלים ששבורים בלעב ואוכל. עכשיו, גם דבר שהוא רק מנהג בלבד, כל עוד זה לא סתם איזשהו פנטזיה דמיון שמי שהחליט אז יום אחד שיש סגולה כזאת, כמו שמתחדשים סגולות ומנהגים מדי יום ביומו, רק באמת זה בגדר מנהגם של ישראל תורה, מותר לעשות דברים שנראים כהשחתה, ידוע שהמנהג, מי שהיה במירון יכול לראות את זה עדיין, אצל אחינו בני ישראל הספרדים, הספרדיות אולי יותר נכון, שזרוקים להדלקה במירון, כל מיני בגדי משי, ממש מטפחות ודברים, בגדים חשובים לכבוד הרשב"י. נכון, מכירים את זה?
פעם זה היה, כן. וכן
זה בלוזוב שם. כן, שם למעלה לגג. אז הבן איש חיים הביא את זה. בן איש חיים נשאל על השאלה הזאת, מה הבא אם מותר? אז הוא אומר, כיוון שזה מצד חיבוב העניין, ואני אשל את המנהגים של ישראל, אז הוא מצדיק את זה. עכשיו נשאל את השאלה. אנחנו, הציצית שלנו, אנחנו הולכים לטלסקופ, לא טלסקופ, עם ציצית, ונוצר מצב שצריכים להחליף את הציצית. זה נפסל, או שזה כבר נתבלם מרוב שנים של שימוש, וצריך לכבד מצווה, באמת, זה כאן עמוק ולא ערר, שלפעמים אתה רואה אנשים שהמקבט, החליפה, עניבה, הכל טיפ-טופ, אבל חפצה למצווה, אתה מסתכל על הציצית, השחורות, הבלויות והחצי רקובות, ואתה אומר לעצמך, למה לא מגיע להם גם כי קצת יחס? לפחות, לפעמים אני אומר לאנשים שהרצועה שלהם נגררת על הצפה, אני אומר, זה כמעט חשוב כמו המקבט שלך, אתה יודע? אז הוא מחייך ומבין מיד ש... אז צריכים להחליף לפעמים את הציצית. אתה שומע הרב נועם פה, בשיעור לא מקובל. כל פנים, אז השאלה אם מותר, צריך להתיר אותם באופן מסודר, לפתוח כל קשר, לפתוח, או פוק, להוריד ולשים את חדשים, כן? אז בגדולי האחרונים האלה, רבי או לסתומת כותבים שצריך להיזהר להתיר אותם באופן מסודר כדי לאפשר שימוש חוזר, שזה לא יהיה בלטשחי, סתם שנברו, אבל כותב בשם החי עוד לא, שאם קשה בעיניו התירך, להתיר מותר לנתקם, ואין בזה משום בעל תשחית, אנחנו נסתכל, נשים את הדבר בשלוברו ספקות מגימול, מביא בשם החי אודו, שבמקום שקשה בעיניו התרחה להתיר מותר לנתקם, ואין בזה משום בעל תשחית, כמו שדיברנו פה כל הזמן, כיוון שאינו עושה בדרך השחתה. אבל, לא עושה כן, הוא אומר, לא, יש ללכות ציצית בסידור, נכון? יש פסקי הסידור באדמו"ר הזקן, שם אדמו"ר הזקן מביא טעם אחר לגמרי. אדמו"ר הזקן כותב, הוא לא מדבר בתשחית, הוא אומר ביחסית ששם דיברה מסכי צורך, מי שרוצה לבדוק במקור, אך לא יפסיקנה, שלא יפסוק אותם, שלא יחתוך אותם, אלא יתירנה, שאין לפסול ציצית כשרה בידיים משום ביזוי מצווה. שהוא גם אחר, לא קשור בלטשיס, בטח זה לא בלטשיס, יש לך עצבים לפתוח, אתה רוצה לגמור את זה אחד, שתיים, אבל מה זה כן, בסדר, לא בלטשיס, אבל זה ביזוי מצווה, אתה מבזה את המצווה, זה הייתה את המצווה, טרח, חותך, איך שלא נבין את זה, אבל רוצה לדעת, הלכה למעשה, אז אני רואה שיש כאן כמה שעושים תנועות כאלה, כי בהם יודעים שכאשר הם יצאו להחליף ציצית הם חתכו, אבל כי הם לא ידעו. אבל בשביל זה יש את השיעור שלנו שמגלה לנו כמה דברים שלא ידענו. אז הנה, לא עושים את זה. בפוסקים מתבהר על ה... יש לנו עוד דוגמה, שוברים כוס בחופה. עם כוס שלמה, חדשה, שעכשיו רק קנו אותה בחנות, ופוק, שוברים וצועקים מה זה טוב. מים בלטש, חישוב אותו דבר, זה כדי לזכור את ירושלים, שלמים ישכחך ירושלים וכולו, לכן צריך לסבור כוס שלמה, ואז כתוב על השום, ואין בו משום בלטש חי, כי כמה שנעשה כדי לרמז מוסר למה ניתנו לב לחורבן ירושלים וכו', זה נחשב צורך מצווה שבוטר. עכשיו תשבו דבר מעניין, הרמה מפעל לא כותב בנוגע לחומרות, אני לא אוכל משהו כי אני מחמיר, אני לא אוכל את זה, יש לי חומרה כזאת שאני לא אוכל. מצד שני, אם אני לא אוכל ומישהו אחר אוכל, אז כמובן אין בעיה, אבל אם אני לא אוכל וזורק את זה בגלל שאני מחמיר, כן? מחמיר אמיתי, איש מחמיר, מחדיר, מחמיר הקם ומחמיר את זה, מחמיר אמיתי. אז אדם באמת מחמיר, בחומרה, אז הנה חומרה שבפוסקים כתוב עליה, שלמרות שמותר מרדים מכל מוקם המחמיר תבוא על הברכה, מותר לו להחמיר למרות שגורם התקפתה מזרוק את המחר. אבל אם כתוב בפוסקים שלמרות שאסור, אז בהפסד מרובה זה מותר למשל, ואז אני אומר, בסדר, אבל אני לא אכפת ההפסד מרובה, אני לא אזרוק את זה. אבל זה לא. פה, ברגע שזה הפסד מרובה, זה הפך להיות להתר. אם מחמיר בהפסד מרובה, זה עכשיו להשחתה. כך אותו אמר מפרנו בשוט שלו. אם אתה, יש לך חומרה, שבפוסקים כתוב שהמחמיר תבוא על הברכה, נו, אני רוצה ברכה, לא? אז נתן לי להחמיר. אבל כשאומרים לך, זה אסור מן הדין, אבל כשמדובר והסברו בזה מותר, לא כתוב שהנוח על להחמיר, מותר, אז זה מותר. אתה החלטת שאתה... יוכל דבר כזה, שאם לא היה הפסד מרובה זה היה אסור, שם לא אסור, זה מותר, אני מעדיף לזרוק את זה. מי סומכו? אתה לא יכול לעשות את זה. הדבר מעניין שמצאתי, אגב, מצאתי בשוט חכם צבי, בסימן גימל, דבר מעניין, הוא כותב מישהו שכתב לו איזשהו פלפול בדברי התוספות, באיזשהו מסכת דברים חסרי שחר, כותב לדעתי, עברת על בר תשחית עד יום הנייר. פשוט חצי סימן גיל. עובר על בר תשחית עד יום הנייר. עכשיו לצורך רפואה מותר להשחית, כן, כידוע שמשפשפים, מורחים יין, שמן על הגוף, כל מיני דברים. עכשיו תשמעו דבר מעניין בשוט של הבן איש חי, וזה דבר שרבים לא יודעים אותו, והנה אנחנו בשיעור נשמע היום את החידושים הללו. ככה, בשוט של הבן איש חי יש לו ספר שאלות ותשובות בשם תורה לשמה, בסימן ע"ו. הוא שואל ככה, אצלם בעיר מדליקים לכבוד שבת 7 נרות שמן. ושמים הרבה שמן שדולק לא רק בליל שבת, אלא גם ביום. אז הוא כותב להם, למרות שמספר הנרות יש לו שורש ומקור, כן? מספר 7, בכל הכל טוב יפה. מה שדולק גם ביום, לא נכון הדבר. תשמעו את הלשון שלו, כי עוברים על בר תשחית, דשרג הביתי הרמייאנה, הנרות שיש אורות לא מועילים כלום, כי אין מקום להדלקת נר ביום אלא או בבית הכנסת, שקורא בית הכנסת, או לעילוי נשמת נפטר. אבל להדלקת נר בביתו של אדם אפילו לכבוד שבת זה בשביל הנעת אורה, שיש הנעה מהאור, זה הכבוד של השבת. ביום דולק הנעה, למה ידליק? ובהמשך התשובה הביא גמרא מפורשת שממנה הוא נמצא למד ככה, תשמעו את הלשון, לאותם שדרכם להניח בנר בית פתילות בכל לילה, פה הם מדליקים עם פתילות, אז הם משאירים שתי פתילות דולקות בכל לילה, מה המטרה? ללמוד החול, כדי להרבות ההורה בבית, ומדליקים את הנר דולק גם בזמן שישנים עד הבוקר, כדי שצריכים לרוק שקמים בלילה ממיטה לאיזה צורך, צריך לשירותי וכיוצא בזה, וקשה להם לקום בחושך. זה בסדר, אומר. אבל הוריתי שצריכים להסיר פתילה אחת בעת שהם ישנים, וישאר פתילה אחת דולקת, כי בעת השינה אין צורך לריבוי הורה. למה צריך בעת פתילות יחד? דולק השמן לאיבוד. יש בזה משום בעל תשחית. רוצה ללמוד לגבי אור החשמל, לא להשאיר דלוק מה שאין בו צורך, מהטעם הזה, אם יש צורך, יש צורך, אבל סתם אתה משאיר דעות, כאילו יש אנשים יוצאים מהחדר ושאיר את החשמל דולק. לא, לא אכפת לי כמה זה עולה שם. מי שאל אותך כמה זה עולה? אתה סתם משחית, מה אתה סתם משחית ומשאיר את החשמל דולק? אתה יוצא בבית ביום, אתה משאיר את החשמל בשירותים דולק, בשביל מי? בשביל מה? בשביל הזבובים? אז ככה הוא אומר, אין בזה הנאה, אז למה שידלק? הרבי מאוד הקפיד על זה, ידוע.
לפעמים להדליק, לבזבז...
כן, נכון, נכון, זה אומרים על הלד, על הנורות
של... הלד זה בכלל ממש...
כן, הנורות של היום אומרים שההדלקה, גם הנורות הפלורוסנט אמרו ככה, הפלורוסנט הם אומרים שזה שאתה טיק 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 עד שנדלק, זה סוחב חשמל יותר משהו דולק שעה שלנו. חצי שעה,
כן. חצי שעה. לא, גם בפתילה הרי יש פחת, ברגע שהוא מכבד זה, עכשיו הוא יוצא להדליק את זה שוב, אז צריך לקצץ ולזה.
לא, ראיתי שצריך לקצץ להפך. כתוב בשולחן ערוך בכל חנוכה שזה דולק עוד יותר טוב. על כל פנים, לא, אבל אנחנו מלמדים את היסוד. את היסוד, הרבי היה מקפיד מאוד. ידוע שצריך בחדר היה... דולק שם, עד שרן בשרן, מחבב ומדליק וזה, ואני מאוד מקפיד על זה שלא, לא יהיה בזבוז סתם. רבי גם כן את השאלות שמקבל שאלה, הוא היה קורא מתוך הנייר הזה עצמו, וכותב את התשובה, וכל מיני קרעים כאלה. הרבי מאוד הקפיד על העניין של שלא, שלא יהיה באותה שרס, כן. עכשיו יש פרבר מעניין גם כמו אותו ספר שוט, רבים שואלים אם מותר לסוף לקרוא ספר לא קשר או איזשהו מגזין לא צנוע או משהו או ספר לא, 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 שהתוכן שלו לא מתאים, הספר זה עלה 80 שקל בסטימצקי, מה אני עכשיו אקרא אותו וזה
המודעות של אגבעומר
נוחס ושולם ספר לא קשר. אז בשוט הזה, בשוטר לשמור של הבן איש חי, בסימן תף, ששם יש שאלה בנוגע, בגד לא צנוע, לא תשמעו, שהשואל אומר שכל זה קיים, קשה לאשתי לעמוד בפיתוי לא לבלוש אותו, זה בגד יפה במיוחד, מה לעשות? ואין אישה לא ליופי, היא רוצה לבלוש את הבגד, אבל מה לעשות, זה בגד לא צנוע, כל עוד הוא נמצא בערות, היא לא עומדת בפיתוי. אבל אני יכול לסרוף אותו ולזרוק אותו, לקרוא אותו וגמרנו, ואז היא תיפטר מהיצר הזה גם. אז כן, אז אם חס וחלילה זה תלוי באיזה שיפטר משתו באמצעות הפעולה הזאת, אז זה כבר משהו אחר. הוא מדבר בזמנו בבגדד, שהיה יותר את העניין של ההכנעה, ולא היה כל כך הבעיה הזאת, באמת שאלה מעשית. אז הוא אומר שאין איסור בעל תשחית, אלא עשה לצורך מצווה, אין איסור בעל תשחית. אז נכון, חס וחלילה, אל תעשו את זה בבית בנוגע לשאלה שהוא נשאל, אבל בנוגע לספר, כששואלים שאלה על ספר לא קשה שמסתובב בבית וגורם לפיתוי לקרוא בזה, וזה לא לעניין, אז כמובן שעל הבעיה שבעל תשחית לא צריך לחשוב.
על משהו שיש לו קשרות חלשה, מותר לי לתת את זה למישהו אחר?
אם
הוא אוכל את זה, נגיד אתר מחיר או כל מיני כאלה.
כן, אתר מחיר בהחלט, אתר מחיר יש לי סורת הלכתיים, זה לא סתם. אז מי שאוכל אתר מחיר אפשר לתת לו, כן. עכשיו, אז כתוב גם כאילו למשל שגניזה, שזה נמצא בביזיון, אם אנחנו, אז מותר לשרוף באמת את הדברי גניזה, מאשר שאם יגיעו לביזיון, אם יש גניזה מסודרת, אז כמובן שלא, אבל אם אין מצב, עדיין נמצא באיזשהו עיר, מקום, שזה או שזה ישרוף את זה, או שזה יתחיל להתגלגל באופנים של ביזיון, אז גם כי כתוב בפוסקים שזה מותר. עכשיו כתוב שמותר לתת לילד קטן דברים שהוא נהנה לשבור או לקרוא או לגזור כיוצא בזה באופן ההשחתה בתנאי של דברים פחותי ערך למרות שזה ערך כספי כלשהו בבין גמרא מסכת יומר הנהגת של המורה רבר הוא קנה לילדים שלו כלי חר זולים כיוון שהוא קצת צדוקים כדי שישמעו, ישברו אותם הם נהנו לשבור כלים
סיפור שם
חידוש מעניין מצאנו בדברי הרבי לגבי ששלחו להם מכתבים באקספרס וכיוצא בזה, מכירים את המכתבים האלה, כל מיני אופנים, מברקים, שיגיע מהר. אבל כמובן שהמחיר בהתאם, זה עולה יותר כסף. אז אם לא מדובר במצב שיש נחיצות אמיתית, צריך מברק, צריך לחזור לי למצב שצריך. זה רבי כותב ככה באחד המכתבים מגרס קודש, חלק ח' או ש' ח', בחרתי בקטע הזה. ולפלא, שבכל העניינים אתה שולח מברק ולא מכתב, והרי תורה חס על ממונם של ישראל. והרב אומר שזה מרזל בו בקאמר, איזה ממון, ידבר תשחית, כי זה הרב לא מרוצה מהמברקים הללו. כשאין זה כך סיבה כמובן. אז זהו, זה פחות או יותר מה שיש לנו בדינים הללו, וכפי שאמרנו, מצאנו מקום לשלם את החוף שאמרנו, שנדבר על יכול בתשחית בשיעור, אז יצא לנו יפה בהמשך לשיעור הקודם.
יש פחה עם הרבה ילדים, לא משתושים כמה בגדים, אסור לזרוק כמה בגדים, מה צריך לעשות עם הבגדים?
אסור, אם יש להם שימוש, יש שימוש, אם אין מה לעשות.
הילדים גדלו כבר.
הילדים גדלו, אבל יש כאן גמחים שמסתים מזה כל מיני דברים טובים.
אסור לזרוק.
סתם לזרוק, אם אפשר לתת איזה שימוש, בטח שאסור, אם אין מה לעשות במקום, אחר זה לא משנה, אם נשכב אצלך בבית וירקב או ירקב בפח, זה אותו דבר. אבל אם אפשר לעשות איזה שימוש, כמו שהיום כמעט בכל קהילה, בכל עיר, יש כמה וכמה גמחים שמתעסקים בזה, מעבירים את זה למשפחות נצרכות, אתה יכול להרוויח עוד מצווה, לא רק לא לעשות עבירה, אלא להרוויח מצווה של עזרה לזולת.